להגיד לשי שיש סיור קבוע.
אתה חושב את זה באופן קבוע, כן. אתה חושב את זה באופן קבוע, כן. לא תשאו. בקשו לנו שעשה את זה קבוע, שבאופן קבוע, בתשע ורבע, כל שני וחמישי שפיל לנו. טוב, אנחנו הגענו בשעה טובה לפרק ג' רק סיכום קצר, אני מקווה שאני אצליח לקרוא, אני ככה טיפה קשה. ראינו את פרק א' שדיבר על מעלת האדם, ופרק ב' שדיבר על, על בעצם על החיסרון שבאדם. שניהם זה משהו מאוד ייחודי לאדם, מעלת האדם היא מעלה מאוד מאוד ייחודית, אין לה אחברה בכל המציאות, כוח השכל, השכלול, וזה בעצם מה שהאדם פועל. ואיפה האדם פועל את זה במציאות? בזה שהוא מביא תורה מהשמיים, בזה שהוא, יש תורה מהשמיים שהוא כל הזמן מנחיל המציאות, ומרים את המציאות למשהו חדש, לעין. זה בעצם, פרק ב' גם דיבר על תורה מן השמיים, על מצד החיסרון שבאדם. למה האדם כל כך חסר? כי יש עולם הבא, כי יש משהו יותר גדול. אתה לא צריך לשאוף אליו, להגיע אליו, ומתוך זה כל הזמן יש תביעה פנימית באדם למשהו הרבה יותר גדול ועליון. וזה החיסרון הזה שמופיע בכל הרבדים והקומות של האדם. פעם שעברה נתתי לכם איזשהו קריאת כיוון כללית, ואיך הפרקים נראים במערל, יש לה מערל נטייה, מספרים אצלו, אפילו סדר הפרקים, זה משהו שיש בו איזשהו ממד של מחשבה, כי באמת פרק א', מספר אחד זה תמיד האחדות, נכון? זה פרק א', הצד השלם, האחדות, ופרק ב', ומספר 2 במערל, אנחנו נראה את זה בהמשך, פרקים יותר מתקדמים, אנחנו נראה שמספר 2 במערל זה תמיד השניות, זה תמיד הבחינה של גיהנום נברא ביום השני, זה תמיד הבחינה של הפירוד, וגם פה החיסרון, נכון? החיסרון שמתבטא באדם, חוסר השלמות, ואז מגיע 3, 3 המהות שלו, כן, אמרנו זה לחבר בעצם, זה המהות של 3, אנחנו נראה לזה עוד דוגמאות בהמשך, אני מתחיל לקרוא את פרק שלישי, האדם עם מעלת נפשו האלוקית, שכבר אמרנו כי יש לו נפש אלוקית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, אין בנפשות התחתונים נפש אלוקית כמו של האדם. אל לקבל הונאה בעצמו לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, יחשוב בנפשו שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטן מבלי עמל כלל, ראה המעלה שלו, ומדרגתו יגן עליו על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו, כי מי שלא ייתן לו ואין צריך לתת לו שום מעלה. כן, זה בא לידי ביטוי, התחושה הזאת פעמים, כאילו מה, אני סך הכל בן אדם, אני סך הכל טוב. השכל, אני, בן אדם הוא בן אדם, לא משנה בעצם מה הוא יעשה עם הכוחות שלו. ישתכלל, יתקדם או שלא. בעצם התחושה הזאת אומר, המערה לי טעות, כדי שאדם יתממש, כדי שאדם יבוא לידי ביטוי, יש לו עבודה, יש לו עבודה גדולה שהוא צריך לעשות. ואנחנו נצא לברר מה המהות המיוחדת שאדם צריך לבטא. דבר זה, מחשבת פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל, והוא מיוחד בין כל הנמצאים, העליונים והתחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. בעצם כל העליונים והתחתונים, מעלתם בפועל או לא בפועל?
בפועל.
בפועל. רק האדם מעלתו לא בפועל. שימו לב, גם העליונים וגם התחתונים. וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל, זו מדרגת העליונים שהם בפועל, אבל התחתונים שהם בעלי חומר, אינם בפועל. יש פה כבר סתירה פנימית בתוך דברי המערל. לפני משפט הוא אומר שכל העליונים והתחתונים הם בפועל. ומשפט אחרי זה הוא בא ואומר, זה מדרגת העליונים, התחתונים שהם בעלי חומר, אינם בפועל.
אדם בפועל?
בפועל, שהם כבר יוצאים אל הפועל, הם כבר יש בעצם, יש בכוח ויש בפועל. בכוח זה, יש פה איזושהי פוטנציאל שצריך להתממש, בפועל זה כבר התממש, זה כבר בא לידי ביטוי. מופיע את השלמות של אותו דבר. יש פה סתירה בתוך משפט אחרי משפט, נכון? משפט אחד הוא אומר שהוא מיוחד בין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל. נכון? משפט אחרי זה הוא אומר שרק העליונים הם בפועל. אבל זה יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה, עד שנחשב מדרגתו בין העליונים, יהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, רק שנברא בכוח ואין לו בפועל שאין לו מעלתו האחרונה בפועל. נמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים תחתונים ועליונים. כי העליונים שלמותם בפועל. אינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל, והתחתונים זולת האדם, אין להם כן יציאה אל הפועל. מה שנבראו עליו, אין השתנו ויציאה לפועל בהם. אך האדם הוא בכוח, ויוצא אל הפועל. כן? אז העליונים שלמותם בפועל. התחתונים, הם גם אין להם יציאה אל הפועל. מה שנבראו זה מה שיש בהם. אך האדם הוא בכוח, יוצא אל הפועל. והראה ששמו מורה על דבר עצמי, זה, על דבר עצמי לו, שהוא מיוחד בו האדם מכל, זה שהוא נקרא אדם, אז שהוא עפר מן האדמה. ואתה, כן, בעצם, זה דרשה שבת כולכם שמעתם, בעצם שהאדם הוא כמו נשון אדמה, ואז איך האדם דומה לאדמה? במה? שמה?
פוטנציאל להוציא את הכוח מהפועל.
בעצם יש פה משהו שנכון, שהוא בעצם פוטנציאל, בעצם מוציא מהכוח אל הפועל. ואז רגע, ומה התוצאה? האדמה בסוף הגיעה, מגיעה אל הפועל? הגיעה אל הפועל או לא הגיעה אל הפועל? זה מי ש... מישהו, מי למד פה את הפרק? למד את הפרק עכשיו? אז כן, אז... אז זהו, אז רואים, ואתה יש לשאול, וכי אם הכל שאר הנמצאים אינם מן האדמה שיקרא האדם, בייחוד בשם האדם, אנשים נשווה מן האדמה, כל הנמצאים הם האדמה. אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה, וזה כי האדמה מיוחדת בזה שהיא בכוח, יש היציאה לפועל, כל הדברים שיוצאים אל הצמחים ואילנות לכל שאר הדברים, והיא בכוח לכל זה. זהו עניין האדם שהוא בכוח יוצא שלמותו אל הפועל, לפיכך שמו ראוי לו שהיא משתתף עם האדמה שהיא מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל, פירוט וצמחים, כל אשר שייך אליה, לכן הוא האדם יוצא כוחו אל הפועל. לכך, שלמות האדם נקרא גם כן משם פרי, כדכתיב בקרא, אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלה להם יאכלו, ושהזכות והשלמות יקראו פרי. כמו שאמרו בפרק כמה דקידושים, פרק עגלה ערופה, והורידו את העגלה אל הנחל איתן. אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מה אמר תורה אבי עגלה והנחל? אמר הקב"ה יבוא דבר שלא עשה פירות, ויערף במקום שאינו עושה פירות. בשביל מי שלא הניחו אותו לעשות פירות. אין מהי פירות? אין מה פירה ורבייה, זקן ומסרי סחנה מדולר פינה, אין להם מצוות עד כאן. כן, יש פה איזו דרשה, הורידו את העגלה לנחל איתן. למה אבי עגלה בנחל? יבוא דבר שלא עשה פירות, אותה עגלה שלא עשתה פירות. במקום בנחל איתן, שלא עושה פירות. בגלל מישהו שלא הניחו לו לעשות פירות. שואלת הגמרא, איזה פירות הוא לא עשה? הכוונה ילדים, ואם הוא סריס, אם הוא זקן, שגם ככה לא יכול לעשות פירות יותר, אז מה, אז איזה פירות הוא לא עשה? מוכח שהפירות שהוא לא עשה, מה הם? מצוות. רואים שפירות זה משל למצוות. אנחנו נראה עוד את המשל הזה בכמה וריאציות שונות. איך הפירות הם משל למצוות. אני חוזר, נחזור שוב. כן, שבעצם, יבוא, יש פה, תביא, להוריד את העגלה לנחל. ויבוא דבר שלא עשה פירות, יערף במקום, שזה העגלה, שלא עשה פירות עדיין, במקום שאינו עושה פירות, נחל איתן שלא עושה פירות, בגלל שלא הניחו אותו לעשות פירות. היה פה בן אדם שהיה צריך לעשות פירות, והוא מת, בגלל שאתם לא פעלתם, לא דאגתם, שלא יקרה. ולכן, ואז שואלת הגמרא, איזה פירות הוא לא, איזה פירות הוא לא יכול לעשות? אם מדובר בילודה, אז לא נגיד את זה כלפי כל אחד, אם הוא היה סריס, הוא היה זקן אותו אחד שמת, זה כבר לא יכול להביא ילדים לעולם אולי. אלא מה המוכח שמה הפירות שהוא לא עשה? אלו המצוות. מנעת ממנו לקיים מצוות. רואים שהפירות יקראו מצוות. הרי בשביל שלא הוציא שלמות שלו אל הפועל, הוא כמו אדמה, שלא עשתה פירות להוציא הדבר אל הפועל. אישר בכוח, פיכך שמוני שנקרא בשם אדם, על שם אדמה נאה לו והוא נאה לשמו. פה אני אשאל אתכם שאלה. רגע, למה הוא לא עשה פירות? הוא כבר עשה. הרי הוא חי איזה 40, 50, 60 שנה עד אותו הרגע. הוא כבר עשה פירות, אז מה הבעיה? למה להגיד שהוא לא עשה פירות? מה? זה כמות שאפשר... אז זהו, אז פה יש חידוש מאוד גדול, רואים המהר"ל, אז מה זה בעתיד? אבל מה זה לא עשה? הוא כן עשה. וזה הדמיון לאדמה. הדמיון לאדמה, אנחנו יכולים לחשוב בטעות, שהאדם, המהות שלו, זה להוציא מן הכוח אל הפועל, ואז האדם איזשהו שלב מגיע אל הפועל. אבל האדם הוא כמו האדמה. האדמה אף פעם לא מסיימת להוציא מן הכוח אל הפועל. כל המהות שלה זה כל הזמן להוציא. זה לא חד פעמי. וזה מהות האדם. מהות האדם זה כל הזמן להוציא מן הכוח אל הפועל. כמו אותו אדם, שאם הוא מנעת ממנו, ממשיך לממש את הפוטנציאל שלו. שזה לא כמה מצוות הגעת. ואם הוא הגיע להמון המון מצוות, אולי זה מספיק. לא. מהות האדם זה כל הזמן הוצאה מן הכוח אל הפועל. זה הדמיון לאדמה. לא אפשר בטעות לחשוב שהאדם הוא בעצם צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, וכשהוא הגיע אל הפועל, הוא עושה, ממש את עצמו. לא, זה לא עניין האדם, עניין האדם זה כל הזמן ההוצאה מן הכוח אל הפועל, זה המהות המיוחדת של האדם. אז השאלה הבאה שאנחנו צריך לברר, זה איך זה קורה? מה הפעולה, מה ההוצאה מן הכוח אל הפועל? והבהמה נקראת בשם בהמה, על שם בה, מה? אתה לא אומר, כי שלמות דבר שנברא עליו, נמצא בה, אף על גב שאינו שלמות גמור. כל מקום דבר זה נמצא עמה, וזה הוא בא מה, כי דבר שמה נמצא עמה. ושכל אחד יורה שמו עליו, אז הבהמה, כן? מה, כל מה שיש בה, נמצא בה, כן? זה בעצם... או, נכון, בעצם שמה, אתה...
לא מצפה
מדבר
יותר מזה, זה כאילו
היא
כן בפועל, אבל
מצד
שני היא לא עושה כלום.
יפה,
מצוין,
אנחנו נחדד את זה גם. היא נבראה
בשלמות כאילו בשביל עצמה?
כן. הבהמה שלה היא בשלמות? הבהמה? יש לה סוג של שלמות מצד עצמה, אבל זה עדיין שאלה. אנחנו צריכים לברר את זה, אבל רגע, אז אנחנו נראה שבהמשך זה עוד יתברר. אתה יודע משהו, שום?
לא, היא לא יכולה להיות כאילו משהו.
זהו, זה מוזר, כי...
אלא
הם שירם, הבאה... מה, הבאה? בסדר, אבל במהות שלה היא נשארה אותו דבר, כאילו, זה לא, אין פה איזשהו שידוי מהותי. היא לא מציעה משהו מיוחד מהלקוח אל הפועל. זה עבדת הילדים, זה מה שאומר המהר"ל, אני לא מדבר פה על ילודה, אני מדבר פה על לממש משהו, לממש איזה מהות. ומה, נשארת, היא והילדים שלה נשארים אותו דבר, לא משתנה פה שום דבר במציאות. אז מה, מה, אז אנחנו נחדד את זה, מה כן משתנה גם אצל הבאמה. אמנם אם תתאה בדברים אלו, לשלול השלמות ממי שאי אפשר לו שיוציא שלמותו אל הפועל, שהלך לעולמו, קודם שיוציא שלמות שלו אל הפועל, אנחנו שוללים העולם הבא ממנו כלל, אם יש בו הכנה לשלמות, ומת שאנוס היה, שלא תהיה שלמות שלו אל הפועל, כאמר המזל חשב לעשות מצווה ונאנס, יש לו על זה שכר כי לא עשה מצווה. זה כי מצד, כי השכר לעתיד הוא לנשמה, כאשר הוא אנוס לא היה עיכוב זה מצד הנשמה, רק הגוף, כך נותנים לנשמה שכר כי לא עשה מצווה. כי אם לא עשה במזיד בדעתו ובשכלו, זה היה מצד הנשמה, הכוונה במי שאפשר להוציא שלמותו אל הפועל, ולא הוציא שלמות שלו אל הפועל, ואז זה יתבהר עוד ברור רחב ודברים ברורים. אז בעצם, פה המהר"ל, אנחנו נרחיב את הנקודה, זאת אומרת שנקודת, ואני אומר, על פי זה תבין, שגם אדם שלא ממנו, לא הוציא את עצמו אל הפועל, הוא, כן, גם אדם שמת בצעירותו ולא זכה לקיים מצוות, אז אין בזה, אז אדם כזה, אנחנו לא שואלים את העולם הבא, כי אותה הכנה של הוציא לפועל עדיין קיימת בו, ואותה הכנה היא העיקר. אותה הכנה, הכנה, הלשון שלו, זה הלשון שלו, הכנה אל השלמות, היה בו את הבסיס השלמות, היה באדם את התכונה הזאת, ילד בן 10, נפטר לעולם, נפטר, אבל אותה הכנה של להוציא את השלמות הייתה קיימת בו, ועל אותה הכנה הוא זוכל להיות בין העולם הבא.
אדם שנפטר רגיל והוא לא היה בחיים,
זהו, אנחנו נחדד מה ההבדל בין ילד בן 10 שנפטר ולא מימש לבין מישהו מבוגר שגם לא רצה לממש, למה זה משנה? או יודעים מה, הוא מאוד רצה אבל לא מימש, היה לו הרבה רצונות גדולים, אבל לא הוציא אל הפועל באמת. למה צריך להוציא אל הפועל? מה הנקודה של הוצאה אל הפועל אצל האדם? בדיוק על זה, בדיוק על זה המהר"ל אומר, רגע, אז למה? ושניהם לא הוציאו אל הפועל, גם הוא וגם הוא, מה? מה? כן, אבל גם הוא לא הוציא לפועל, גם הילד הקטן לא הוציא לפועל. אז למה הוא בין העולם הבא?
הוא השב שם, הוא לא נאנץ, הוא שב שם
ונאנץ. בסדר, אבל בשניהם זה לא יתממש. איך זה? אם הנקודה זה לממש, לא הוציא מן הכוח אל הפועל, והקטן הזה לא הוציא מן הכוח אל הפועל, אז איך הוצא שלו? איך זה כן נחשב? איך הוא כן בין העולם הבא?
רצון נחשב.
אבל גם לא היה רצון. גם לא, גם לזה שגם המבוגר הזה היה לו הרבה רצון. מאוד רצה, רק מה, לא קשה, ולא הצליח, ניסה ונכשל ו... והיה על הפנים.
אתה לא הזדמנות,
והקטן היה איזו
הזדמנות.
בסדר, זה איזשהו, אנחנו עושים את התירוץ שהוא, כאילו, נכון, אתה אומר, לא מגיע ולא לא, אבל בסוף שניהם לא מימשו. שניהם לא הוציאו את זה לפועל, אז מה ההבדל ביניהם? אנחנו נוסע לברר את זה ביחד. אז התברר לך כי מעלת האדם בכוח כמו שהתברר אחר זה, לפיכך לא יהיה הונאה בנפשו, כלומר שישב עתיד בהצליח, בהצלחה נצחית, הצלחתו בקיום התורה והמצוות. לראות כי האדם חסר, צריך אליו השלמה. לאדם יש חוסר, ולכך אמר בפרק חלק, אדם לעמל יולד. רבי אלעזר, אני יודע, אם לעמל פה, לעמל מלאכה, כשהוא אומר נפש עמל, עמלה עלו, כי חף עליו פיהו, הוא אומר לעמל פה, עדיין אני יודע, אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, כשהוא אומר, לא ימוס ספר תורה, זה מפיך, והגית בו יומם ולילה, והוא אומר לעמל תורה, עד כאן, בירוב הזה הדברים אשר, יש פה בעצם שתי רמות, רמה אחת, אנחנו מבינים שאדם לעמל יולד, כשאתה בוחן את האדם, אתה קולט, שכשאדם לא עובד, לא פועל, אז יש משהו אצלו שלא לא, לא עובד טוב. מהות האדם זה עמל, המלאכה. כן, זה מהות האדם. וכשהאדם לא פועל, לא עושה, משהו אצלו לא עובד טוב. רגע, אבל מה מהות האדם בעצם? איזה מלאכה? דווקא עמל פה. זה הייחודיות של האדם. עמל הפה. דווקא עמל הפה. כוח הדיבור שבאדם. וזה האדם מתייחד. אבל גם פה אומרת, יש שתי רמות. יש עמל שיחה, יש עמל תורה. ומוכיח, אומר המדרש, שזה צריך להיות דווקא עמל תורה. אנחנו נוסע לברר, המהר"ל פה מסביר מה ההבדל בין עמל שיחה לעמל תורה. אומר המהר"ל, ובהרו בזה הדברים שאמרנו, כי האדם עשינו נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. האדם לא נברא בשלמותו, הוא צריך להוציא שלמותו אל הפועל, וזה האדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא לתכלית העמל, דהיינו להוציא שלמות אל הפועל. לא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון, שימו לב. לעולם לא יגיע להפסיק לבטא את שלמותו. הוא תמיד, תמיד צריך להמשיך להוציא את השלמות. לפיכך אמר, אדם למה ליולד, ואמר לו היציאה אל הפועל, ותמיד הוא בכוח עוד לצאת אל הפועל, כי זה האדם הוא בכוח, הוא יוצא אל הפועל, וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל, תמיד. זה מהות האדם, עדיין, ואמר עדיין, עדיין יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. דווקא נברא אדם בכוח ולא בפועל, לא היה כוח, הוא שייך כוח הגופני, שאין ספק שהוא בכוח, שאין ספק שציעה אל הכוח, אל הפועל, או שייך העמל. הכוח הדברי, שהוא יותר נבדל, שלא נמצא בשר בעלי חיים, כי אם באדם לקח הכוח הזה, הוא יותר נבדל. אפשר כדאי הוא שיוצאים לכוח אל הפועל, הכוח הגופני, ואני צריך להוציא כוח הדברי אל הפועל, שאין אדם נברא על זה. זה אמרתי לנפש עמל, עמלה לא, כי יחף עליו פיו, כי עמל זה הוא עמל פה, שהוא כוח דברי, שכוח זה צריך שיוציא אל הפועל, זה נברא האדם. אין פה הוכחה לכאורה לוגית, אבל אומר המהר"ל, הפסוק הזה מלמד על המהות של האדם, תסתכלו מהות האדם, מהות האדם זה לדבר, זה שוב, דיבור כאיזשהו הוצאה אל הפועל, שמשהו הרבה יותר גדול. מה זה דיבור? דיבור זה בעצם לקחת את המחשבות ולהוריד אותם למציאות, נכון? דרך חיתוך השפתיים. יש בזה בדיבור פן מעשי, אבל יש בזה פן מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד עליון, שהמחשבות שיורדות למציאות. אז, ואמר עוד, עדיין יודע אם עמל שיחה או עמל תורה, כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח אל הפועל, הכוח דברי שאינו שכל גמור, אבל לא כוח שיחלי שהוא דיבור של תורה, וזהו שכל גמור, שהוא אומר, לא אומר ספר התורה הזה עם פיך, מזה נלמוד, כי האדם הזה נברא שיוציא אל הפועל כוח הדברי השכלי שהוא שכל התורה. שכך אמר לנו ספר התורה הזה עם פיך, כי אחר שהאדם שלמותו בכוח, צריך שכל עמלו הוא פועלה בדבר שהוא שלמותו האחרון, שהוא נברא בשבילו. כמו שאמר כתוב, אמר אדם על עמל יולד. רצה לומר, כי תחליט בעלתו הוא אל העמל שהוא יציאה אל הפועל, וזהו לא ימוש. אמנם אל תאמר, כי אם יציאת שלמות האדם אל הפועל, אפשר שיהיה יוצא שלמותו לגמרי אל הפועל. שזה נוקל, כי זהו בריאתו, שאם שיוציא שלמותו אל הפועל, אפשר עוד בכוח מה שהתבהר לפני זה, כמו שאדם אמר אדם לעמל יולד. כי האדם נברא לעמל שאינו שביטה והשלמה כלל, ואם שהוא יוצא לפועל, שאר הוא תמיד בכוח. שאם אני נמצא שלמותו בפועל, לא היה נקרא זה עמל, משון עמל בא אל דבר שאין עליו, אין לו הנחה. לא יבוא אל תכלית ההנחה. כן, האדם כל זמן ביותו מחובר עם החומר, לא בשלמות בפועל, עד אשר הוא נפרד מן החומר, ואז נמצא בפועל. בואו ניתן איזה ביאור קטן, רק כן.
למה הרמה חוזר
עליו כל כך? יש. אנחנו יכולים, אני רק אגיד, אמרתי פה לכמה חבר'ה, אנחנו היינו יכולים ללמוד רק את כל הזמן הזה, היינו יכולים ללמוד אלול חורף, נגיד 10 פרקים ראשונים של מהר"ל, ולהרחיב עליהם מאוד, אני לא רוצה ללכת בצורה הזאת, אני חושב שחשוב שנקיף את השקפה של המהר"ל, אם המהר"ל חוזר, אבל אני יכול לומר לך דבר כזה, אם המהר"ל חוזר על משהו, הוא ודאי בא לחדד איזושהי נקודה, ודאי, הוא לא סתם אמר את הדברים שלו, זה חד משמעי, אז זה ודאי, זה לא כי הוא התבלבל, והוא בא לחדד איזושהי נקודה בחזרה. אני אומר, המטרות שלנו הן לנסות להביא את העומק של הפרק, אבל אנחנו לא נוכל, לפעמים אנחנו כן נדייק, שהוא חוזר או לא חוזר, אבל לא תמיד נוכל לדייק בכל, וגם לא תמיד יש לי תשובה לכל חזרה שלו, אבל כל פעם שהוא חוזר, הוא בא לחדד איזושהי נקודה, שהתחדדה מתוך החזרה, כן. אז אני אסביר עכשיו הכל. אומר פה המהר"ל, יש, אנחנו מתלבטים, מה? התברר לנו שמהות האדם זה הוצאה כל הזמן לקוח אל הפועל. כמו האדמה, היא לא הצליחה פעם אחת פרי וזה הסלימה את מלאכתה. אדמה שמפסיקה להצמיח פירות, היא לא ממש לעצמה. כל הזמן צריכה מה לעשות? להצמיח, הוציא מן הכוח אל הפועל. אז אנחנו מתלבטים, אז גם האדם, האדם נמשל, האדם גם מהותו מה? להוציא מן הכוח אל הפועל. מה הוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל? וזה מבחינת העמל. עמל זה לא, זה אני רואה ערך בעמל, בעצם העבודה, בעצם הפעולה. בעצם הפעולה היא זאת שמקדמת האדם לייעוד שלו. עכשיו השאלה, איזה סוג של עמל? אולי עמל כוח, אולי יוצא אל הפועל של הכוח. אז זה, כשאתה מתבונן על האדם, אתה מבין שזה ודאי לא המהות המיוחדת של האדם. האדם מתייחד בעלי חיים במה? כוח הדיבור שלו. כוח הדיבור הוא לא רק דיבור במובן הטכני של להעביר אותות מאדם לאדם. כוח הדיבור זה הוצאה אל הפועל של עולם של מחשבות, עולם פנימי, עולם של רגשות, משהו הרבה יותר גדול שהאדם הוציא אל הפועל. וזה בעצם כוח הדיבור. עדיין בכוח הדיבור יש עמל שיחה ויש עמל תורה. זה צריך ביאור. מה ההבדל בין עמל שיחה לעמל תורה? תן שתי דוגמאות מדברי חז"ל. חז"ל אומרים לנו, שיחתן של תלמידי חכמים צריכה לימוד. נכון? או גדולה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. מה זה שיחתן של עבדי אבות? תמיד מבין את הדוגמה של אליעזר עבד אברהם. שיש שם שיח שלם, יש שיח, יש לו שיח רוחני, הייתי קורא לו. דיבורים רוחניים גבוהים, כל מיני מחשבות רוחניות גבוהות. תמיד החכמים שיושבים, כנראה לא מדברים על המשחק כדורגל שהיה אתמול. נכון? יש דברים אחרים שמעניינים אותם. כאילו, מה הם מדברים? אגב, זה שיחתם. הם לא בלימוד עכשיו, אבל הם מדברים על דיבורים שהם רוחניים. זה בחינת שיחה. אבל יש בחינה של תורה. בחינה של תורה זה לא דיבור שהוא דיבור ככה כללי. זה דיבור שיורד ממש ממש לעולם המעשה. זה ההבדל בין שיחה לבין תורה. והגית ביום ובלילה. כן? הלשון של התורה, שזה יציאה, כן? המוסף תורה, התורה זה מפיך. זה הוצאה אל הפועל, מהכוח אל הפועל. אני אתן לכם דוגמה, פסקאות שהבאתי. שתי דוגמאות, פורות התשובה, פרק י' פסקה ד'. התשובה מוכחת היא להשכלה האלוקית. אימוץ הרצון והערתו ואימוץ השכל אחוזים בזה בזה. בעצם לא מספיק הבירור השכלי. מתי יש קשר בין הרצון לבין השכל, וכשהרצון לא מתממש עד הסוף, חסר גם בשכל, בבירור השכלי. כן, כי יש פה לשון, המהר"ל קורא לזה, המהר"ל אומר שיש שכל שהוא שכל גמור. כן? עמל שיחה זה לא שכל גמור. רק עמל תורה זה שכל גמור. לכאורה זה בדיוק הפוך. מתי אני, דווקא מי מצליח להיות יותר שכלי? אותו אחד שמוריד את הדברים מעולם המעשה, הוא לפחות פחות, הוא פחות שכלי, לא? איך אני יותר חי את האידיאל? איך אני יותר תופס את הרובד הרוחני? יש המון פסקאות, הרב מדבר על זה בהרבה בעיניה. שאלו אנשים בעולם, הרבה פעמים יש תחושה, והמאמר לא מדבר על זה הרבה. שאלה מאוד גדולה. כל החשבונות ההלכתיים, הארציים, הם מה הם עושים? הם מקרקעים אותי מדי. אני רוצה לחשוב מחשבות גדולות, רוחניות. תן לי אוויר פסגות, מה אתה עכשיו מקטין אותי בכל מיני, מצמצם אותי בכל מיני מחשבות קטנות? זה בעצם לכאורה, מה הרבה יותר שכל? דווקא שיחה, ולא תורה, לא? זה הרבה יותר שכל. חושבים עכשיו, חושבים מחשבות, לא משועבדים לאיזשהו עולם מעשי. אומר המהר"ל, לא, דווקא התורה, דווקא היא השכל הגמור. ולמה, אתן לכם דוגמה פה עם פסקה בעיניה, ברכות א', פרק א', פסקה קופחית. יש להשכיל האדם מהשכלות אמיתיות. יש לו השכלות אמיתיות, אבל להשתדל לציירם, לפי מה שהם עומדים מחוץ לנפש. ובזרד לא יבוא לתכלית עומק של ההכרה האמיתית. אדם שלא יצייר את אותם השכלות בתוך הנפש שלו, הוא לא הגיע גם להבנה שלהם. גם שכל הוא לא קנה. לשאין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי הערך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו. מי שירצה יכול להיות גם בתניה, פרק ג' לא דוגמה, אבל מתי השכל הוא שכל גמור? כשהוא גם מתממש. אם משהו ברצון שלי חסר, זה עדיין לא שכל גמור. זה בעצם מה ש... בניגוד התפיסה שלכאורה רואה את הניתוק, כן? משל מה הדבר דומה? בחור ישיבה, נעמד המון המון אמונה, והתמלה בהמון המון מחשבות גדולות, הולך לצבא, יוצא לחיים, פתאום העסק בורח לו בין הידיים. פתאום הרישום מתרחק. מה קרה? איך זה יכול להיות? הוא הגיע לבירורים כל כך עמוקים. כי אתה רוצה שהבירורים העמוקים האלה, אתה רוצה שהבירורים העמוקים יהיו חזקים בתוכך, אפילו בבירור השכלי, אתה חייב לממש אותם. אם זה לא יתממש במציאות, בלימוד הלכה, בפעולות מעשיות, בדקדוק מצוות, אז האידיאלים הגדולים האלה, מה קורה להם? מה שקורה להם, הם מהר מאוד מתרופפים. בעצם מילים אחרות, הם מעולם באמת לא היו כל כך חזקים. כי השכל הגמור הוא לא שכל של שיחה, הוא לא מחשבות רוחניות מנותקות, אלא מה? שכל של תורה. מה השכל הגמור? זה, תראו את זה לשון המהר"ל. אני חוזר לזה ואמר עוד, ועדיין לא יודע אם עמל שיחה או עמל תורה, כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח אל הפועל. הכוח הדברי, שאינו שכל גמור. אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה, וזהו שכל גמור. עכשיו ניסיתי להסביר למה זה שכל גמור. צריכתי להסביר? זה כבר ברור או לא? כן. חוזר שוב. כן, אני חדד את זה דרך משפט של חזר, יש ביור של נורני הרב ציודה אומר, יפה שיחתן של עבדי אבות בתורתן של בנים. מה זה יפה שיחתן של עבדי אבות בתורתן של בנים? הרב ציודה אוהב להסביר דברים בממה מתוך. מתוך תורתן של בנים, יפה שיחתן של עבדי אבות. כלומר, רק שיחה של עבדי אבות, שהיא מנותקת מהעולם של התורה, של שניהם שיחה ותורה, שניהם זה דברים מוכנים. לא מדברים פה על שיחה של עמי הארצות, מדברים פה על שיחה שיש לה ערך, ערך של קודש, של מחשבות גדולות. אז שתיהם, יש להם ערך גדול. גם שיחתן של עבדי אבות, גם תורת, אבל מתי שיחתן של עבדי אבות יש לה ערך גדול? מתי היא יפה? רק מתוך תורתן של בנים. מתוך זה שיש תורה שמחבר את הדברים למציאות. מתוך זה שיחד עם השכל, גם יש רצון. רק שניהם ביחד יוצרים את הדבר הגדול הזה, של, את הערך הרוחני הגדול. ולכן דווקא תורה, שהיא תורה, שבחינת תורה ולא בחינת שיחה, דווקא היא השכל הגמור. לא רק שהיא מתממשת במציאות, תדע לך, גם מבחינת הבירור הרוחני, גם מבחינת החיבור לערך הרוחני, החיבור הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר עמית. בסדר? זה בעצם המהלך שעושה פה המהר"ל, אז הוא עובר למדרש נפלא, מפורסם, שכולכם מכירים מהרמח"ל בטח, מדרש קהלת רבה, גם הנפש לא תימלא לפי שהנפש יודעת שכל אשר תיגע לעצמה, תיגע. ולפיכך אינה שבעה מצוות ומעשים טובים. אמר רבי לוי, משל עירוני שהיה נשוי בת מלאכים, על פי שמאכילה כל מעדני מלך, אינו יוצא חובתו. למה שהיא בת מלאכים? כך כל מה שיפעול האדם עם נפשו, אינו יוצא דרך חובתו לפי, למה? לפי שהיא מלמעלה עד כאן. יש פה את המדרש המפורסם, ובעצם דרכו המהר"ל על, על אותה בת מלך שיורדת למציאות, נכון? והתחברת לגוף, ותשימו לב, יש פה משהו כל כך לא נעים. הבת מלך הזאת יורדת אל הגוף, ודמינו, זה קשה. זה לא, זה, זה לא טוב לפה. היא מן העליונים, לשם נשאך, נכון? אבל בוא, אם תסתכלו על עוד זווית של הדבר, גם ה... גם הבן כפר שמקבל את הבת מלך הזה, גם הוא, זה מתסכל. דמיינו איזה בעל, שכל יום מביא לאשתו איזו מתנה אחרת, פה יעלום, פה איזה פמותים, פה... כל השנים הוא מביא לה, שום דבר לא מספק אותו. איזה תסכול זה? זה בעצם, אולי התסכול שאנחנו פעמים מרגישים, בתוך המציאות של העולם הזה. יש לי נשמה גדולה, רצונות גדולים, צדדים אידיאליסטיים, יש לי צדדים מאוד נמוכים, משהו פה לא משתלב בתוך כל המערג הזה. אז פה מתעוררת השאלה, למה? למה כל הסיפור, למה כל הבלגן? אולי אנחנו מבטרים על זה? שיר את הנשמה במרומי השמיים, שיר את הגוף במרומי ארץ. למה לסבך את הסיבוך הכל כך גדול הזה? מה המטרה של כל זה? יש פה יסוד מאוד מאוד גדול. אני בחרתי להסביר אותו דווקא דרך דברים של הרב באחד המקורות, שמדבר על העניין של הנישואים בין איש ואישה. תחשבו על זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמתחתנים להם איש ואישה. וכן, יש איסור בתורה על איסור קרובים. זה איסור לא הגיוני. אתה רוצה שהזוגיות הזאת תצליח? מה הכי פשוט? קח שני אנשים, מאותה תרבות, מאותה מנטליות, מאותו אופי, מאותו סגנון, ותחבר ביניהם. הסיכוי שזה יצליח, ויהיה פה באמת שלום בית, הוא בצורה הזאת, לקחת עכשיו איזו אישה, היא לא יכולה להיות במשפחה שלה, הוא לא יכול להיות במשפחה שלה. גם סתם בכלל, למה שהתחתנו שני גברים, שניהם יראו כדורגל, ישתו בירות כל היום ויפצו גרעינים, יהיה הרמוניה, יהיה טוב, יהיה כיף. למה להביא עכשיו גבר ואישה? איך אמר לי פעם איזה בחור? אמר, תראה את התסכול שלו אחרי החתונה. כשאומר, יום אחד באתי ושמתי את הסכום בתוך, שמתי את הסכים בתוך הזה של הסכינים, שמתי אותו ככה. אשתי אמרה, תקשיב, לא שמים ככה את הסכין. תשים את הסכין ככה. ואז באתי למחרת, שמתי את הסכין ככה. אמרתי, לא ככה, תשים אותו ככה. ואז, כמובן שהכל בחוויה הסובייקטיבית שלו, שבעצם, לא משנה מה אני אעשה, יש בינינו פערים. למה ליצור את הפערים האלה? למה ליצור אותם? או במילים אחרות, מה אנחנו עושים? יפה, מה אנחנו עושים? זה בעצם עזר כנגדו. דווקא, זה היופי. הוא לא רוצה שנשאר תקועים תוך תפיסות העולם שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, מה שהוא עושה. תצא מזה, תתחבר למשהו אחר, שיעשיר אותך, ירומם אותך, יאזן אותך, זה בעצם יעשיר את החיים שלך. אל תתקע באותו דבר. צריך גם איזון בזה, לפעמים זה יכול להיות יותר מדי גדול, צריך לראות שזה כן, שתשיע תאמה. זה לא, אבל בעצם דווקא הניגודיות יוצרת ברכה. אותו דבר גם כאן. בעצם, למה הקדוש ברוך הוא הלך להשאיר את הנשמה במרומי שמיים? אבל הנשמה הזאת יורדת לארץ. והבת מלך הזאת, יש לה המון המון תביעות מאותו עירוני. אבל העירוני הזה, פעם הוא היה איזה שלוך שהסתובב עם, היה נראה כמו איזה טייח ערבי. והיום הוא מתלבש, קם בבוקר, מתלבש כמו שצריך. והבית נראה כמו שצריך. ויש כל מיני ערכים ואידיאלים גדולים. והמציאות הזאת מתעלה ומתקדמת ומשתכללת מתוך זה. בעצם הנשמה יורדת אל הגוף ומאירה אותו ומופיעה בו כל מיני הופעות, והגוף הזה משתכלל, ונכון, זה קשה, זה מסובך. וגם הנשמה הזאת היא לא נשארת בנו מתקדת בשמיים, היא גם זכה לעשות משהו, היא פעלה ושניתה את המציאות, זה השפיע עליה. אז קרה פה משהו, אז זאת הסיבה, כי הם פועלים אחד על השני. כן, אני אוהב להשתמש גם בכלי הזה, יש ראשי תיבות שנקראים אטבש. קרים את ראשי תיבות, א', ת', ב', ש', זה שאור החיים הקדוש נפלא. אור החיים הקדוש אומר, מסביר, אומר ששימו לב על התלויות של מצווה, אומר מצווה, תקחו רק את הרשע של המצווה, מם צדיק, באטבש, זה מה זה? זה י', ק'. את החלק האחרון, תשאירו כמו שהוא, זה ו', ק'. כל מצווה, כל פעולה שאתה עושה בכוח הפיזי שלך, כל פעולה שאתה עושה בכוח הפיזי שלך, אתה בעצם מופיע פה אור אלוקים מאוד מאוד עליון בצדדים הפיזיים האלה שאתה פועל בהם. זה בעצם המהות של, של, של החיבור הזה. ודרך זה אני רוצה להסביר את העניין של מה ההבדל בין מבוגר שלא ממש את עצמו לאותו קטן שלא ממש את עצמו. הרי מה הבעיה, דרך כל מה שאמרנו פה, מה הייתה הבעיה באותו, מה הבעיה באותו? הרי מה אמרנו, אני רוצה שכל, כשהשכל לא מתממש, זה מראה על, 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 על החיסרון במהות של השכל, כי הוא עובדה, כי אתה לא מממש אותו. אבל פה זה מאוד תלוי. אם אני מאוד הייתי רוצה לממש אותו, רק מה, לא הייתה לי אפשרות. אז לא גרעתי מכוח הרוחני הזה, אבל כשאני יכול לממש אותו, ואני לא מממש אותו, זה בעצם מה שהופך את הכוח השכלי הזה למשהו שהוא מאבד את המהות המיוחדת שלו. וזה בעצם, ולכן דווקא מאותו אחד שנפטר צעיר, דווקא הוא יזכה לזה. ופה אנחנו נענה עוד תשובה חשובה למה ששאלנו בהתחלה, מה הם התחתונים? התחתונים הם, הם יוצאים מן הכוח על הפועל, לא יוצאים מן הכוח על הפועל. בהתחלה, במקום, במשפט אחד נראה במערל, שהתחתונים, רק האדם מן התחתונים יוצא מן הכוח על הפועל. שהתחתונים לא. מקור שני אומר שרק האדם הוא זה שלא יוצא. כל השאר כן יוצאים. תשובה, באמת התחתונים לא יוצאים מן הכוח על הפועל, מצד עצמם. אבל האדם שמתרומם ומתעלה, יחד איתו יכול להוציא גם את התחתונים מן הכוח אל הפועל. זה בעצם ה... וזה בעצם מהות האדם. זה כל הפרק, כל הפרק מהותו, איך כוח רוחני גדול יורד למקום נמוך יותר, ומאיר אותו, ומרומם אותו, כן? איך... וזה בעצם שתי הבחינות של האדם, בחינה אחת, בחינה של, של הנשמה העליונה, שיכולה להתעלות ויגיע למקומות מאוד גבוהים. וצד שני, תחושת החיסרון של העולם הזה, חוסר השייכות לעולם הזה. החיבור של שני הדברים האלה יחד, הוא לא סתם, הוא לא להתעלל בנו, הוא להוליד משהו מאוד נפלא, להוליד את תארת הנשמה בתוך הגוף, את תארת האדם על המציאות כולה, שהוא מרומם את המציאות יחד איתו. ואז המציאות התרוממה, וגם הנשמה זכתה להופיע, לפעול, לעשות, להתממש. זה, זה גם הופך אותה לחזקה יותר, זה מהותית יותר. אז זה בעצם המהות של הפרק. בסדר, אתם מצלחתם...
אבל זה מה שדיברנו עם
השמונה
והשבע?
אז כן, טוב, כאילו, כן, בוא נגיד ככה, המציאות היא, אפשר, אפשר לחבר את זה, המציאות היא ברמה של שש, זאת המציאות כולה, זה המציאות זה, אבל, אבל האדם יכול להביא, אבל בעלי חיים תקועים שם, אצל בעלי חיים זה בסדר להיות בשש, זה בסדר, ככה הם ברואים, הבריאו, אין שום בעיה בזה שהם, ככה הם חיים, הם לא יקימו מחנות השמדה, הסוסים לא יקימו מחנות השמדה לחתולים, הם לא יעשו דבר כזה, נכון? הם לא יגיעו לאלה, הם יישארו כמו שהם, זה יוכל עשב, זה יתרוף, זה כל אחד מהמהות שלו, לא, לא ישחיתו. כשהאדם משחית, אנחנו נגיע פרשיות בראשית, אז גם הם משחיתים, נכון? כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, וגם בעלי חיים התחילו להתערב מין במינו, מין ב... כן, זכר וזכר וכדומה. זה, אדם יכול להשחית את כל המציאות, יכול להרים אותה יחדית. זה בעצם... זה בעצם המהות של האדם. לכן, בעלי חיים מצד עצמם, שאר הנבראים התחתונים מצד עצמם, הם באמת רק בפועל, אבל האדם יכול להרים אותם, להפוך אותם גם כאלה שיוצאים מן הכוח אל הפועל. בסדר, ברור? ברור או לא, חבר'ה? כן.
הרב אמר שהנשמה היא גם באיזשהו מקום מוציאה את עצמה לפועל, אז
כן.
היא יכולה גם להרים.
כן.
אבל יש שמה של חזר של נוח לא על האדם שלא נברא. זאת אומרת, היא באמת מתעללים
פה. אז מה זה נוח האדם שלא נברא? זה הקושי הזה שאנחנו מתארים פה. זה הקושי, אבל לא חושב את הקדוש ברוך הוא ברא אותו, סתם עשה את זה בסוף, נכון? למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה סתם? הוא רוצה להציק לנו? הוא רוצה להציק לה, לבאס אותה? אתה לא מטרה בזה. הנוח לאדם שלא נברא, מה העניין שלה? זה לכאורה היא כבר שלמה במרומי שמיים, היא לא צריכה שום דבר. המהות שלה זה שהיא מתחברת אל הגוף, והיא מאירה אותו, והגוף מתברך מזה. למרות שקשה לו, וזה מתפקל להיות נשוי לנשמה. שום דבר לא, זה לא ממלא את הסיפוק שלה. זה מאוד קשה, אבל זה מרומם אותו. וגם היא מתממשת במציאות, אנחנו רוצים שכל גמור, לא רוצים שכל, רוצים בחינת שיח, תורה, לא בחינת שיחה. זה בעצם המהות המיוחדת של... זה באמת אחד הפרקים היותר קשים פה, בפרק. הפרק הזה נסתיים בשאלה גדולה, שאנחנו נפתור, אנחנו נענה עליה בהמשך בעזרת השם. אחד הפרקים הגדולים, הקשים בפרקים הראשונים, נסתיים בשאלה גדולה, כאילו, אז איפה אנחנו הולכים, איפה אנחנו צועדים? יש פה נשמה שמתחברת לגוף, יפה, לא תהיה מרוצה, היא תרומם את הגוף, אבל היא לא מרוצה, הגוף לא מרוצה, אז מה עשינו בכל התהליך הזה? יש איזושהי התקדמות לאן שהוא? זה בעצם הפרק הבא יכוון אותנו למקום הזה, אותה התקדמות, ואני חושב שענינו פה על רוב השאלות המרכזיות, רק בואו נסיים לקרוא את הדברים מבפנים. ביאור עניין זה, כי הנפש הזאת היא מלמעלה, ועומדת בתחתונים, תמיד היא משתוקקת אל התורה ואל המצוות, מה שהיא בתחתונים. דבר זה לחסרון מדרגה נחשב לה, שיהיה את הנפש אלוקים מלמעלה, אבל אני בתחתונים, מה איתך לעשות פה? כל דבר שהוא חסר, משתוקק אל ההשלמה. התורה והמצווה הם ההשלמה אל הנפש, בשביל כך משתוקק את הנפש של התורה ואל המצווה, צאת אל הפועל להיות מושלם. אמנם לא תסבע מצוות ומעשים טובים, מה שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, שדבר זה מדרגת עצם הנפש, שהיא מלמעלה. לכך אינה מושלמת בתחתונים בגוף החומרי, עד שאינה מושלמת, אינה סביעה מצוות ומעשים טובים, היא משתוקקת תמיד לאותה מושלמת לגמרי. ואינה מושלמת עד שתבוא אל התכלית, מה שהיא עצם אלוקים מלמעלה, זה שהוא מדמה אותה אל בת מלך שנמצאת לעירוני, ואם שהוא נותן לה כל המעדני עולם, לא יוצא ידי חובתו אימה, כשהיא בת מלך, והיא מתחברת אל העירוני הזה. אם כן, תמיד היא חסרה כאשר היא עם העירוני הזה. כל אשר נותן לה, סוף סוף הוא עם העירוני, היא עם העירוני, שלא זיווג לה. כך לא יכול לעשות כפי הראוי לה, שהיא בת מלך. שעל כל פנים היא מתחברת לעירוני ולא מלך, ולא מלך, כך אינו יוצא ידי חובתו אימה. המהר"ל מציב פה את הקושי הכל כך גדול הזה. הקושי שלה, הקושי שלו, שניהם מתוסכלים העניין הזה. אין כאשר הנפש היא מלמעלה, אף כי המצוות והתורה היא מציעה לה אל השלמות. מכל מקום מה שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, בעצם נבדל מן העליונים לא תקבל השלמה. וכך אינה סביעה מן המצוות, והיא נחשבת בכוח, כל ימי אותה עם הגוף, זה מה שרצינו לבאר. אז לכן היא נסביעה עם המצוות, והיא תמיד בכוח, היא תמיד מהמהות שלה לממש, להופיע. זה עניינה, הבכוח, ההוצאה אל הפועל. אנחנו קצת הרחבנו שיש משמעות גם בהוצאה אל הפועל. היא מרוממת את הגוף, מהירה אותו, כן, היא מתממשת דרכו. אומר המהר"ל, לדבר זה מחייב תורה מן השמיים. בעצם אם אתה מתבונן אל האדם ואומר, בשביל מה הערבוב הזה? בשביל מה, יש פה בן אדם שהוא שונה מכל הנבראים, שיש פה איזשהו תשוקות עליונות לקודש, למגמות גדולות, לאידיאלים, למה שתבך את זה? יחד עם האדם החומרי, הבהמי הזה, מה כל הכי... אם אין תורה מן השמיים, אם אין פה מגמה לכל זה, אז זה סתם התעללות. הקדוש ברוך הוא ברא אותה, את היצור הזה שנקרא אדם, וסתם סיבך אותו. הכניס אותו לתוך, כן, עשה לו סכיזופרניה, פיצול אישיות. למה לעשות לו את זה? אבל אם יש תורה מן השמיים, יש משמעות לכל זה. זה לא סתם שתי כוחות מתנגדים. זה כוח עליון שמאיר ומרומם את המציאות. וכמו ויצא משיך, הדבר הזה מחייב תורה מן השמיים, מי שיודע עניין נפש בדרגתה, שהיא מן השמיים ויצא מלתי מושלם, ככה שלמתה על ידי התורה והמצוות בו שהתבהר בזאת השם יתברך, תן לה מעלה יותר על כל אי התורה להשלים חסרונה. תראו שהנפש משתוקקת תמיד על השלמה מפני שעומדת בתחתונים ומן השמיים, מה שאפשר להשלימה, נשלימה. זה בגדול מה שעולה פה מהפרק, ובעצם סוג של חיבור בין פרק ראשון פרק שני. תראו, האמת, זה קצת מבחור שמפתיע אותי, אנחנו מצליחים לעמוד בקצב יפה. אם נעמוד בקצב הזה, אנחנו בזאת שמגיע להספקים לדברים גדולים. יכול להיות שהוא חלק מהפרקים שנפצל לשתיים, כדי זה, אבל בגדול אנחנו מצליחים פחות יותר לעמוד בפרק לשיעור, שזה ברכה גדולה. בעזרת השם, נמשיך לשלוח לכם סיכומים, מי שרצה, תעיינו בזה, תנסו אפילו פעם, פעם, אתם תראו שקבלו מזה רוחב ובהירות גם. ותמיד אמרתי לכם, מי שרוצה הכי טוב ללמוד את שפת המהר"ל, כדאי שגם יעבור על הדברים לפני או אחרי, לא חייב, אבל זה בכל זאת, ודאי יוסיף ברכה ללימוד, עלו והצליחו.